ומה שהמחוקק עשה פה, זה הוא ביקש שהציבור יאכוף, שהציבור יגיש תביעות. ובאמת זה אחת הסיבות שהעמותה קיימת, בשביל לעודד אנשים להגיש תביעות, לעזור לאנשים להגיש תביעות. זה לא כזה פשוט לאנשים שלא מכירים בית משפט, להגיש כתב תביעה. זאת באמת לא פעולה קשה בכלל, זה לא מסובך בכלל, אבל זה מפחיד מישהו שאין לו ניסיון בזה.
שלום שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני מראיין בכל פרק, יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט, או פשוט אנשים שמנסים לשפר את המציאות באופן כללי. בפרק זה ראיתי את עורך דין זיו גלסברג, מעמותת על ספאם. כמו שאתם יודעים, מדינת ישראל היא ידועה בעובדה שיש בה יותר פלאפונים מאנשים, והרבה פלאפונים זה לגמרי סביבה טובה להרבה מאוד ספאם, דואר זבל, הודעות שאנחנו לא רוצים. אני באופן אישי לא סובל ספאם, וזה גרם לי לנסות לגלות מה אני יכול לעשות ונוגע לעניין הזה. בעקבות ברורים גיליתי שיש קבוצת פייסבוק שנקראת זה זבל זה, וכך הגעתי לעל ספאם ולזיו, והשאר זה היסטוריה. הנה השיחה שערכתי עם עורך דין זיו גלסברג. עורך דין זיו גלסברג מעמותת על ספאם, שלום וברוך הבא לתוכנית.
שלום שלום.
אז זיו, אז לכתובת אלה שלא שמעו מעולם על עמותת על ספאם, ובכלל לא ידעו שיש עמותה שנרחבת בספאם בישראל, אז אולי טיפה תספר מי אתה ומה זה העמותה הזו, ומתי הקמתם אותה ומה היא עושה?
אז עמותת על ספאם הוקמה ב-2015, כשהמטרה של העמותה היא בעצם להילחם בדבר הזה שנקרא דור זבל, ולהביא אותנו למצב שלצמצם את התופעה הזאת בישראל כמה שניתן. עכשיו, התופעה הזאת היא תופעה ש... אני חושב שכמעט כל מי שיש לו איזשהו אמצעי תקשורת דיגיטלי מכיר אותה. יש כל מיני סוגים של ספאמים, זה מתחיל גם אפילו מהעולם הפיזי, העלונים ששמים לנו בדואר, וישר הולכים לזבל, זה אולי דואר הזבל הליטרלי הכי פשוט, כן. במובן המילולי של הדברים, אבל יש גם את זה בעולם הדיגיטלי, יש לנו את זה במיילים, ב-SMS'ים, זה מגיע גם לוואטסאפים, זה מגיע לטלגרם, זה מגיע גם לפייסבוק, זה נמצא בכל מקום שיש בו תקשורת אנושית, ומנסים לרכב על אנשים ולייצר איזשהו ערך פרסומי. אז העמותה רוצה למנוע את הדבר הזה באופן כללי, כל מיני, אנחנו עובדים בכל מיני אפיקים שונים, יש את האפיק הכי מובן, שזה האפיק המשפטי, המחוקק בישראל נתן איזושהי עזרה בעניין הזה, יש את מה שנקרא חוק הספאם, זה לא באמת נקרא חוק הספאם, זה סעיף 30 א' לחוק התקשורת, שהוא זה שמסדיר את הסוגיה הזאת ומאפשר לאנשים להגיש תביעות, אז אנחנו מסייעים לאנשים גם להבין מה מותר ומה אסור לפי החוק, וגם לתבוע, זה סוג אחד של פעילות של העמותה, סוג שני של פעילות זה לקדם חקיקה ושינוי חוק ולהביא למצב שיהיו יותר דברים שיהיו אסורים ושהקווי גבול יהיו ברורים יותר. אולי גם נדבר קצת על הקשיים של איך אוכפים בפועל ואיך מזהים את הספאמרים, זה לא תמיד כזה פשוט.
כן, זה לגמרי שאלות שיש לי כבר בקנה. אבל אתה יודע מה, אבל אולי באמת נתת כמה נקודות, אז אולי באמת נפתח כמה דברים, ואולי בוא נתחיל משאלה ראשונית, מאיפה לאנשים יש את המספר טלפון שלי?
זאת שאלה מצוינת, מכל מיני מקומות, בגדול מישהו מתישהו אסף את המספר שלך, באיזושהי סיטואציה, יכול להיות שנרשמת לאיזשהו אתר, ויכול להיות ש... פורסמת ב-144. מישהו מתישהו לקח את המספר הזה, והוא כנראה מסתובב, הוא מסתובב בכל מיני רשימות. עכשיו, יש רשימות מטויבות יותר ומטויבות פחות. כשמטויבות זה אומר, שעשו איזושהי פעולה שניסו להבין מי האנשים שיהיו יותר מתאימים לסוג מסוים של מוצרים. אני אתן בתור דוגמה. יש הודעות שנגיד מכוונות להלוואות. עכשיו, יש אנשים שהפנייה הזאת תהיה להם יותר רלוונטית. אז מי שמגיב על פנייה כזאת, פעם אחת למשל, יש יותר סיכוי שהוא ימצא את עצמו מקבל הודעות כאלה בפעם הבאה גם כן.
כן, זה...
הבנו שיש לו ערך.
כן.
הוא ענה, הוא הגיב. כנראה שזה, הנושא הזה הוא משהו שמעניין אותו. זאת באמת... זה באמת שוק שלם שכולל מאגרי מידע, חלקם חוקיים, דרך אגב, יש מאגרים חוקיים שמוסדרים בחוק ופועלים לפי חוק, ויש גם מאגרי מידע שהם לא חוקיים, ושני המאגרים האלה בסוף מגיעים לאנשים שמשתמשים בהם, כשהשימוש על ידי זה שהם שולחים לכם את ה-SMS'ים האלה, זה השימוש עצמו הוא לא חוקי, לא משנה אם המאגר עצמו היה חוקי.
אתה יודע, התקשרו אליי לפני שבוע, שבועיים, התקשרו אליי שיחה טלפונית, וזה היה בעניין ביטוח סיעודי, ושאלו אותי אם אני רוצה ביטוח סיעודי לבני משפחתי, אז אני, אתה יודע, ישר שואל אותה, תגיד לי, מאיפה יש לך את המספר שלי? אתה יודע, זה בדרך השיחה שהם מנתקים בשלב הזה. ואז היא אמרה לי דווקא, זה משהו מעניין, אני אומרת שיש לה תוכנה שעוברת ספרה ספרה, וככה היא מתקשרת לכל המספרים. יש דברים כאלה? זה היה נשמע לי בולשיט כאילו ממש, הסיפור הזה.
רוב הסיכויים זה שזה בולשיט. הרבה פעמים הטלפנים לא יודעים באמת מאיפה מגיעים המספרים. זאת אומרת, הטלפנים שמדברים איתך לא בהכרח יודעים מה הסיפור. מבחינתם נתנו להם מספר, המחשב מחייג, ואתה יודע, הם מדברים. הם צריכים למכור. כל זמן, דרך אגב, שאתה מעסיק אותם, אתה עולה כסף לחברה הזאת. ולכן אני שמח כשאנשים מדברים איתם ושואלים אותם על מזג האוויר, וכל דבר שאפשר לעשות בשביל לעכב את הפעילות שלהם, כי בסוף, הזמן שהם מדברים איתך, זה זמן שהם לא מספיקים להגיע לאיזה קשיש, שאולי ינסו להפיל אותו בפח. הרבה פעמים הספאם הוא באמת דבר שקשור גם במרמה. בעבירות אחרות, אנחנו עמותה מעורבת כבר די הרבה זמן במה שנקרא עוקף הקשישים, שעוקף הקשישים זאת פעילות של ספאמרים שניסו להגיע לקשישים, בעיקר לקשישים, לא רק אבל גם, ולמכור להם כל מיני דברים, בעיקר דיברו על אחריות של מוצרי חשמל, התקשרו ואמרו להם, נגמר לך אחריות למקרר, בוא תאריך, או קיצור דברים מהסוג הזה.
זה אני יודע שמרב כהן, שחברת הכנסת, שרה, שהייתה בכחול לבן, עכשיו ביש עתיד, זה הייתה הרבה פעילות שלה, והיה הטיקט שלה להיכנס לכנסת עם הסיפור הזה.
נכון, היא הייתה מכיוונים מסוימים, אנחנו ספציפית נלחמים באחד מהגורמים המשמעותיים שם, שזה ספאמרים, שהם משיגים את הפרטים ובעצם פונים ועושים את הפניות. אני יכול להגיד לך שיש שם איזה בערך 10 חברות שונות שמעורבבות, כל פעם מחליפים את הפעילות מחברה אחת לחברה אחרת, עכשיו כמעט כולן נמצאות בפירוק, לפחות 10 שאנחנו מודעים אליהן, יש בטח עוד, פשוט מעבירים כל הזמן את הפעילות מחברה לחברה. אנחנו הצלחנו שם במסגרת הליכי הפירוק להחזיר איזה משהו כמו 500,000 שקל דרך חברות כרטיסי האשראי, אבל לצערנו הצליחו שם לא מעט, אבל הנקודה הייתה שבסוף הפעילות הזאת של ספאם במובן הטהור שלה היא פעילות בלתי חוקית, היא לא מוסרית, וגם, וזה די ברור לכולם. זאת אומרת, אנחנו, אני חושב שרוב האנשים בעולם מבינים שלשלוח ספאם זה משהו שהוא בעייתי, ומי שבדרך כלל עושה את זה ומתעלם מזה שזה בעייתי, זה מישהו שגם אין לו בעיה לעשות איזושהי עבירה נוספת, איזשהו עוקץ, איזשהו ניסיון אחר להוציא כסף במרמה, או לתת להתחזות למישהו אחר, ולכן גם אם יגידו לך שהמספרים הגיעו בגלל שיש איזו תוכנה שהגרילה אותם, אז אני לא הייתי לוקח את זה באמונה גדולה מדי.
כן, אבל אתה יודע, תהיו נגד יכול לומר, אתה יודע, זה לא... אתה בעצם אומר שזה לא חוקי להתקשר למישהו, ואתה יודע, לנסות למכור לו משהו, שזה בעצם, זה ספאם בהגדרה, כאילו, זה בעייתי.
אני אגיד ככה, שיחות טלפון, חוק הספאם לא אוסר, לאחרונה נכנס חוק חדש, שקידמה השרה מרב כהן באמת, שנקרא מאגר אל תתקשרו אליי. החוק הזה בעצם קובע שכל מי שרוצה שלא יתקשרו אליו יוכל להיכנס לאיזשהו מאגר, להכניס את המספר שלו למאגר הזה, ואז לחברות אסור יהיה להתקשר אליו. עכשיו, אני והעמותה, אנחנו התייצבנו בדיונים, אנחנו הסברנו שכשעשו ניסוי כזה בארצות הברית, זה לא בדיוק עבד. זה לא בדיוק עבד כי אתה יוצר רשימה גדולה של מספרי טלפון, שהיא די מטויבת דרך אגב. יש שם כנראה את כל האנשים שאנחנו חוששים להם, אז אתה תכניס לשם את המספר של סבתא שלך,
שאתה אומר מטויבת זה מלשון טוב? זאת אומרת זה רשימה טוב?
כן, מטויבת מלשון טובה יותר.
כן, אוקיי.
אז זה תהיה רשימה של אנשים שכנראה כדאי להתקשר אליהם. אז אני חושש שינסו לעשות איזה ניצול לרעה לדבר, לרשימה הזאת. אמנם יהיה חוק שאוסר את זה, אבל גם היום יש חוק שאוסר לשלוח אליך אס-אמסים, וגם את זה עושים.
זה מאוד מזכיר, מאוד מזכיר את הסוגיה במאגר הביומטרי, שזה גם, הוא שיהיה מאגר מטויב, כמו שאתה אומר, ואז אם פורצים לזה, אז אתה משיג את המידע של כולם בעצם, אז כאן יהיה מאגר, אל תתקשרו אליי. אתה יודע, אתה יודע, אני קראתי על זה באמת, זה באמת פורסם בישראל היום, בנובמבר 2020, אבל זה כבר קיים המאגר הזה?
לא, החוק אושר, לדעתי הם נתנו שנה וחצי עד שהמאגר יתחיל יוקם, ועד שהאיסור יהיה בר תוקף.
וראיתי גם שכל חברה וכל תאגיד שיעברו על החוק, זה קנס של עד 45 אלף שקל לכל הפרה. מכירותי מדינת ישראל, אני לא רואה שום חברה שתקבל עכשיו כנסות כאלה. זאת אומרת, יש באמת בעיה עם אכיפה בדברים האלה. אתה מסכים איתי?
יש שם בעיה, אני חושב שיש בעיה של אכיפה, אני חושב שיש באמת גם בעיה אמיתית. תראה, אחת הבעיות הגדולות של הטרדה בימינו, זה שיחות שמגיעות מנציגי מכירות. הספקי המשנה של חברות הסלולר פונים אליכם, מתקשרים ואומרים, אני רוצה להציע לך, באיזה חברה אתה? אני אציע לך חברה אחרת. זה תמיד מתחיל בשאלה באיזה חברה אתה, כי הוא עובד עם כל החברות, זה בסדר, כן. הוא פשוט לא ייתן לך הצעה בחברה שאתה נמצא בה, זה הכל. והבעיה הגדולה עם הדברים האלה זה שהם מתקשרים אליך פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לא משנה כמה פעמים תגיד להם שאתה לא רוצה להיות שם, ואתה מבקש שיורידו אותך מהמאגר, שימחקו את המספר שלך, זה לא עוזר. בדברים האלה הם פשוט ממשיכים ופונים, החוק הזה יוכל לעזור בנקודה הזאת. אני חושב שהוא יוכל לעבוד יותר טוב עם חברות שהן חברות שבגדול שומרות חוק, אבל הוא לא יעזור מול עוקץ הקשישים.
כן.
הוא יעזור רק נגד חברות הגונות בסך הכל. זאת אומרת, גם אם אתה לא אוהב את הוט, אתה לא חושב שהוט זה חברה שנועדה לעשות עבירה פלילית.
כן, כן. זה באמת, זה באמת אולי, אתה יודע, זה באמת השאלה, אתה יודע, אני רוצה, תכף נגיע איך אני יודע את מי לדבור, אבל אתה יודע, השאלה לפני זה, החוק הזה בעצם קיים משנת 2008, את התיקון הזה, של חוק הספאם, שזה תיקון לחוק התקשורת, אנחנו עכשיו כבר 13 שנה אחרי, ב-2021, אז איך עדיין יש ספאם בצורה, אתה יודע, זה בא בגלים, אבל זה עדיין קיים, גם ב-SMS'ים, גם בשיחות טלפון. אז מה, כאילו המדינה בונה שמה, שהציבור יעשה תביעות? למה המדינה לא מטפלת בזה?
המדינה לא מטפלת בזה מתוך תפיסה נכונה, אני חושב, שאין מספיק משאבים. יש הרבה בעיות, צריך לטפל בהרבה דברים בעולם, וצריך להקצות את המשאבים בצורה יעילה. ומה שהמחוקק עשה פה, זה הוא ביקש שהציבור יאכוף, שהציבור יגיש תביעות. ובאמת זה אחת הסיבות שהעמותה קיימת, בשביל לעודד אנשים להגיש תביעות, לעזור לאנשים להגיש תביעות, זה לא כזה פשוט לאנשים שלא מכירים בית משפט, להגיש כתב תביעה. זאת באמת לא פעולה קשה בכלל, זה לא מסובך בכלל, אבל זה מפחיד מישהו שאין לו ניסיון בזה.
אז בוא באמת, אם נגיד, אוקיי, מישהו שומע עכשיו את הפרק הזה, והוא מקבל אס-אמסים, והוא מבקש, תסירו אותי, ולא מסירים, מה אפשר לעשות? חוץ מלהתעצבן ולהגיד מה מר גורלי?
אז אני אתחיל ואני אגיד שזה לא צריך לחכות לזה שלא הסירו אותך, אסור לשלוח אליך מכתחילה. באופן כללי, יש לי חוק הספאם, אסור לשלוח מה שנקרא דבר פרסומת, לא במייל, לא ב-SMS, לא בפקס, גם לא בשיחה אוטומטית. אסור לשלוח את זה אם לא נתת הסכמה מראש. זה הכלל.
כן, אבל יש גם חריגים לכלל הזה לדעתי, של אם זה נגיד תקופת בחירות, אז מפלגות יכולות לעשות מה שהן רוצות איתך פחות או יותר, נכון?
יש חריגים, אבל דווקא החריג הזה הוא חריג אחר. אז שנייה אני אעשה סדר. אז החוק מדבר על דבר פרסומת, ובמקור החוק אמר שדבר פרסומת זה מסר שנשלח באופן מסחרי, ושנועד לעודד הוצאת כספים. כשאנחנו מבינים שזה בעיקר נועד לעולם המסחרי. ואז הגיע הסיפור של עמותת קבר רחל, שיחות אוטומטיות שביקשו תרומה.
כן.
ונשאלה השאלה האם תרומה נחשב או לא נחשב. אני הייתי בדעה שזה ניסה לעודד הוצאת כספים, זה לא כך משנה, גם היו פסיקות כאלה, ולמרות זאת המחוקק בא ודאג לסדר את זה, ורשם בצורה מפורשת, שגם, שדבר פרסומת יכול להיות גם מסר שמופץ באופן לציבור הרחב, כשהוא כולל בקשת תרומה או תעמולה. עכשיו, כשהם הגיעו למונח תעמולה, הם היו צריכים שנייה להגדיר מה זה תעמולה.
כן.
אז הם הגדירו תעמולה שתכלול את כל מה שאנחנו כבני אדם אולי לא נחשוב שהוא תעמולה, אבל לא את מה שאנחנו כולנו נראה כתעמולה. הם אמרו, לא כולל מסר פוליטי. אז כשהקונוטציה הראשונית שלך על המילה תעמולה זה פוליטי, אז המילה תעמולה בחוק הספאם פשוט לא כוללת פוליטיקה. אז הכוונה שם לכל תעמולה לא פוליטית, אם אתה רוצה לעודד אנשים להתנצר או להתגייר, אם אתה רוצה להוביל לשינוי בדפוסי ההתנהגות של אנשים, אתה רוצה שאנשים יהיו צמחוניים, אתה רוצה שהם טבעוניים, לרדת, לא יודע, אורח חיים בריא, כל דבר שלא תבחר שהוא לא פוליטי, הוא יחשב עדיין דבר פרסומת. אז זה אומר שכל המסרים הפוליטיים מותרים, כי אין שום דבר שעושה אותם לצערנו.
למרות שאתה, אתה יודע, אפשר להתפלפל ולהגיד שהכל פוליטי, אתה יודע, זה ש...
שאלה מצוינת, הייתה שאלה שעלתה, האם בחירות ללשכת עורכי הדין זה פוליטי או לא?
נו, זה, אתה יודע, אפשר לטעון לכאן ולכאן.
נכון, אפשר לטעון לכאן ולכאן, אפשר ללכת לבית משפט, ובסוף מישהו יכריע.
כן.
אני הגעתי לבית המשפט בסוגיה הזאת של דבר פרסומת, זה בשאלה של האם הודעה שהיא לא מעודדת בצורה ישירה להוציא כסף, אלא היא רק חושפת אותך למידע שיש לו רלוונטיות לפעילות המסחרית של המפרסם, האם זה דבר פרסומת? הטענה הייתה שזה לא. ובית המשפט הסכים איתי שזה כן, שברגע שאתה מסתכל על פרסומת, או נגיד מסר שמעודד אותך לפעול בתחום מסוים, גם אם זה לא משהו ישיר, לא סתם שולחים לך את המידע הזה, עושים את זה כי יש לה איזה ערך כלכלי עבור המפרסם, והוא עושה את זה כי הוא מקווה שזה יעודד אותך לפעול איתו.
כן. תגיד, זה ריאלי בכלל להתקשר, להגיד לחברת הסלולר שלך אולי לחסום מספרים שמטרידים אותך, או לפנות למפלגות ולבקש שיסירו אותך, או שזה פשוט יותר מדי עבודה ופחות מדי תוצאות?
אני מניח, תראה, זה תלוי מה, אבל... יש, צריך להפריד בין חברת הסלולר, כי חברת הסלולר להגיד לה שלא לאשר, שאנשים מסוימים יתקשרו אליך, זה לא יעבוד. יש חברות דיבור, שאני יכול להגיד לך, שזה החברות שבאמצעותם משתמשים בשביל לשלוח הודעות המוניות, אני יכול להגיד לך שאם תפנה אליהם ותגיד להם שאתה לא רוצה לקבל מהם הודעות, אז הם יחסמו אותך. כנראה שלא כדאי לך לעשות את זה.
למה?
כי בימינו כמעט כל השירותים הדיגיטליים דורשים מתישהו את ה-SMS אישור עם המספר הזה, נכון? אנחנו מאמתים רק שזה אתה באמת.
כן.
זה נמצא, אתה יודע, באמת בכל, לא יודע, בקופת החולים שלכם, אפילו במערכת המשפט, בשביל להתחבר בהזדהות חכמה למי שאין לו כרטיס חכם, צריך לקבל SMS ולקבל, מקבלים מספר ומזינים אותו חזרה, וזה משתמשים באותן החברות. אז אם תחסום את עצמך, אז יכול להיות שתגלה שאתה לא מקבל גם דברים שאתה רוצה לקבל,
כן.
גם דרך אגב הודעות שאתה רוצה לקבל, כי אני אמנם לא אוהב ספאם, אבל יש כמות מסוימת שמפרסמים, שאמרתי להם, אני רוצה לקבל מכם מידע, ויש לזה ערך עבורי, אני רוצה לקבל הטבות מסוימות, מחברות מסוימות, זה לא שאני בן אדם שלא רוצה לקבל פרסומות אף פעם, אני רוצה פרסומות מקבוצה מאוד קטנה של אנשים. לגבי לפנות למפלגות, אפשר לנסות, אני פניתי בטח לפני 3 מערכות, אני כבר לא יודע כמה מערכות, עכשיו, אנחנו עכשיו בערב הבחירות הרביעיות בתוך 2, אז אני לא בטוח מתי זה בדיוק היה,
כן.
אבל נראה לי לפני 3 מערכות או משהו כזה, אני פניתי באמת לאיזה 7-8 מפלגות, חיפשתי את הפרטי קשר וביקשתי מכוח חוק הגנת הפרטיות, ביקשתי שיסירו את הפרטים שלי. אני רוצה לדעת מה יש לכם עליי ותסירו אותם.
נו, ומה קרה עם זה?
מה שקרה עם זה, זה שהתחילו לשלוח אליי לפרטים שנתתי. התחלתי לקבל, אני לא זוכר כבר מאיזה מפלגה, אבל הייתה מפלגה אחת שממש השתמשה בפרטים, יכול שזה היה יש עתיד. הפעלתי בסוף קשרים אישיים.
זאת אומרת, זה לא עזר, זה רק החמיר, אתה אומר?
זה רק החמיר, כן, כי מבחינתם הגעתי, כי פניתי להם דרך הטופס צור קשר. נו, הגשת דרך הטופס צור קשר, אתה כנראה רוצה לקבל מהם פרטים, לא?
כן, למה? כנראה, אתה יודע, למה לקרוא מה זה אומר? העיקר, אתה יודע, ראינו מה עשית, אז מכאן אנחנו מבינים.
נדמה לי שמפלגת העבודה ענתה לי ואמרה שאין לה פרטים שלי, אבל, אתה יודע, אז כאילו, זה קרה מעט מאוד, אני יכול להגיד לך שלמשל על מפלגת מרץ, אני יודע, פשוט בגלל, אולי תכף נדבר על זה, אבל אני יודע שהם קיבלו את הפרטים שלהם, הם כנראה, לא יודע, הם קנו או קיבלו, המאגר של טרוקולר הגיע אליהם, והם השתמשו בו בשביל לשלוח מיילים, אני התלוננתי על זה לרשות לפרטיות, על העניין הזה, אמרו לי שזה יחקר, אני לא יודע מה קרה עם זה, עברה כבר שנה וחצי, אני מניח שלא קרה יותר מדי. זאת אומרת, אנחנו בסוף, גם המפלגות מחפשות להגיע לציבור, ומחפשות כל דרך לעשות את זה, אני חושב שזה טעות, אני חושב שגם מבחינתי, כשאני מקבל פרסומת מספאמר, זה עושה לי אנטי, אבל מצד שני, אני גם החריג, אני לא הבן אדם הרגיל מהרחוב, אני בכל זאת זה ש... זה מכיס אותו אפילו יותר מאת האדם הרגיל.
כן. כנראה הם עושים את זה. אני יודע שמפלגות מקבלות, אני יודע, כתובות של אנשים במשרד הפנים, אבל אני יודע, אבל לדעתי מספרי טלפון הם לא מקבלות, וזה מה שנקרא, זה זיכרון ארגוני שלהם, יש להם מספרים של תומכים ממערכות קודמות. זה ככה...
כן, יש את הדברים האלה, בתוך, יש את פנקס המתפקדים של כל מפלגה, וזה נותנים גם כן גם בפריימריז נותנים את זה לכל מי שבתוך המפלגה מתמודד, לא ניכנס לזה אני מניח, אבל עכשיו בדיוק יש את הסיפור של אלקטור, התוכנה שהליכוד השתמשו בה, והיא נפרצה פעמיים.
שמה זה אלקטור? מה זה בדיוק עושה?
זה הייתה איזושהי אפליקציה, אני חושב שהם עדיין משתמשים בה אפילו, שאתה יכול, התומכים של הליכוד יכולים להיכנס לאפליקציה, להזין את הפרטים שלהם, ואת הפרטים של אנשים שהם מכירים, שהם תומכים גם בליכוד, בשביל שהליכוד יוכל לפנות אליהם, אתה יודע, כאילו, עכשיו, בבסיס זה נשמע כמו רעיון טוב מבחינת ארגון, להתחיל להצליח לאסוף מידע, אבל אתה מבין שאספו כאן מידע ומספרי טלפון, והמטרה היא בסוף לפנות לאנשים האלה, עכשיו, אתה יודע, אם חבר שלי חושב שאני מצביע לליכוד, זה נחמד, אבל אולי אני לא מצביע לליכוד, אולי אני לא רוצה לקבל הודעות מהליכוד.
כן, אבל אמרנו שאם זה פוליטי, זה חריג וזה בסדר, אז מה אכפת להם, אפילו אם אתה לא תומך ליכוד, הם יכולים לשלוח את זה למי שהם רוצים.
אתה צודק, חוקי, מבחינת השליחה זה חוקי. אני מבחינת ההחזקה של המאגר מידע, דרך אגב, לא בטוח שזה חוקי.
כן.
אבל זה חוקים אחרים, וזה נכון. אני חושב שאחד הדברים שהכי חשוב לשים לב אליהם, זה שלא כל מה שחוקי הוא בסדר, וגם לא כל מה שלא חוקי הוא לא בסדר. זאת אומרת, אני חושב שהחוק הוא בסוף שם איזשהו קו גבול שהוא ממוצעי. אני, בפעילות האישית שלי, כשאני מקבל ספאם, אני הרבה פעמים מבטר. הרבה פעמים אני פונה למפרסם, ואני שומע מה העניין. לפעמים זה באמת סיבות שמצדיקות לוותר, למרות שהוא עבר על החוק. לא, אני באמת לא חושב שצריך עיכוב הדין את ההר בכל מקרה.
כן, יש פה עוד איזה שני עניינים קטעים שאני חושב על זה. יש עניין של כל אס-אמס שאתה בעצם מקבל, לדעתי מבחינה חוקית, הם חייבים לתת אופציה של, של, של השרה, שאתה אומר, אני רוצה להיות מוסר, לא? ואם הם לא שמים את זה, אז אין לך איך להיות מוסר, אבל הם גם, הם גם במצב יותר בעייתי מבחינה משפטית, נכון?
נכון, זו חובה נוספת זה לאפשר לך, להסיר את עצמך באותו מדיום שבו פנו אליך, זאת אומרת, גם לינק השרה ב-SMS הוא לא מספיק טוב, אתה צריך לאפשר להחזיר, לשלוח SMS, כן, כי תחשוב שיכול להיות שאולי זה טלפון קשר, ואין לי אפשרות לגשת לאינטרנט. כאילו שלחת עליי SMS, לא פנית עליי דרך האינטרנט, אז בוא נשאר במדיום הזה של ה-SMS, זה חובה אחת, חובה שנייה זה לציין מי שלח. אם לא רושמים מי זה, אז זאת גם הפרה של החוק.
וזה לדעתי קורה לא מעט, אבל לפני רגע של מי זה, יש גם לדעתי לפי החוק, אסור לשלוח לך SMS, אלא אם כן נתת הסכמה. עכשיו, דיברנו על זה מקודם, יש מצב שנתתי הסכמה, אבל לא זוכר.
נכון.
אז איך אני באמת יודע אם נתתי הסכמה או לא? כי אתה יודע, אתה יכול להתקשר אליך, אתה נורא כועס, מה אתה מתקשר אליי? אבל אולי בעצם נתת הסכמה, ואתה לא זוכר, ואז אתה יוצא טמבל, אם אתה נגיד מנסה לתבוע אותם, אז הם יגידו, סליחה, הוא נתן הסכמה, אז מה הוא כועס? אז איך אני יכול לדעת אם אני כן בהסכמה או לא בהסכמה?
זו שאלה מצוינת. אבל לצערי, התשובה הכי טובה שאני יכול להגיד עליה, זה שתזכור למי נתת, או תנהל צורה מסוימת של זיכרון למי אתה נותן ולמי אתה לא נותן. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אומרים לך שנתת הסכמה ולא נתת הסכמה. לפעמים בגלל שבאמת זה ספאמר, היה מקרה אחד של בחור שזייף את אישורי ההסכמה. הוא פשוט שלח תפסים, ואמר, הנה, הסכמת, אתה רואה, הנה לוג מתוך המערכת שלי, ולך תתחיל להתווכח איתו.
אולי יש כלים, אני לא יודע, שאני יכול לשים את המספר טלפון שלי ואת המייל שלי, ושזה יסרוק לי כל האינטרנט, ויגיד לי איפה זה מצוי, אתה יודע, יש דברים כאלה?
אני מניח שאתה יכול לחפש גם אפילו בגוגל את המספר טלפון שלך ואת האימייל שלך, ולראות איפה זה נמצא, אבל זה לא אומר שבגלל זה הם הגיעו לזה. זאת אומרת, זה שהמספר טלפון שלך מפורסם, לא אומר שלא נתת הסכמה.
אגב, זה סוגיה מאוד כואבת מה שאתה מביא פה, כי אני עד לא גיליתי, ואף אחד לא אמר לי, אם אתה מחפש את עצמך בגוגל, איך אתה מוריד את התוצאות של עצמך בגוגל? זה אחת החידות הקשות ביותר, לדעתי, בימי חיינו.
כן, דוב, יש חברות שמתמחות בזה. בין אם להסיר את התוצאה ממש, ובין אם לייצר מספיק תוצאות שזה יידחק אחורה למקום מספיק מרוחק.
זה נראה לי יותר קל, אתה יודע.
כן, מסוג הדברים שאנשים עושים. אבל אז שנייה, אם אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, אני יכול להגיד לך התחלתי להגיד שלפעמים יכול להיות שאנשים סתם שולחים אליך, באמת לא נתת הסכמה. לפעמים אתה היית בקשר קודם עם החברה הזאת, ובמהלך הקשר הקודם אולי מסרת הסכמה, אולי אתה לא זוכר שמסרת הסכמה. דרך אגב, לפעמים קורה שלא מסרת הסכמה, ובגלל התקלה במערכות המחשב שלהם, הם חושבים שכן מסרת הסכמה. Okay. גם זה קורה.
Okay.
והכל סיטואציות שקורות במציאות. עוד דבר שצריך להגיד, והתחלנו מכל מדבר קצת על מתי מותר לשלוח, ואמרנו מותר לשלוח מסרים פוליטיים כי זה לא דברי פרסומת, אבל החוק גם קובע כל מיני קביעות לגבי מתי מותר לשלוח בלי הסכמה.
אוקיי.
יש כמה חריגים בודדים, אז שנייה אחת נדבר עליהם. לגבי עמותות, באותו תיקון שאוסיף את התרומה ואת העמולה, אוסיפו גם חריג במיוחד עבור עמותות, ואומרים שעמותה יכולה לשלוח הודעות באימייל, רק באימייל, לא ב-SMS'ים, ולא בפקס, ולא שום דבר אחר, רק במיילים, היא יכולה לשלוח הודעות, גם בלי הסכמה, עד שתגיד לה להפסיק.
זה כאילו, זה בעצם ניוזלטרים בעצם.
כן, כל עמותה יכולה לשלוח פרסומות במייל, כמה שהיא רוצה, פרסומות שהן תעמולה ובקשה לתרומות.
כן.
אני חושב שזה רע מאוד, אבל כאילו, יש לא מעט עמותות בישראל.
כן.
וחלקן מנצלות את זה דרך אגב, את הזכות הזאת שהחוק נתן להם. עוד דבר זה שעמותות יכולות לשלוח פנייה חד פעמית בכל אחד מהאמצעים, זה לא חייב להיות רק במייל, ולבקש את הרשות שלך לצרף אותך לרשימה שלהם, לבקש את ההסכמה שלך.
זה על פניו נשמע הוגן.
זה על פניו נשמע הוגן, זה פחות מפריע לי, אם כי אני אגיד שעם כל העמותות יפנו אליך יום בעיר אחד, 60 אלף מיילים תקבל או אס-אמסים, אני לא בטוח שתגיד שזה לא כזה נורא.
כן.
ההנחה היא שזה יתפזר.
כן.
אז מותר את זה, מותר גם פנייה ראשונה לנמען שהוא בית עסק, אם אתה מבקש את הרשות של בית העסק להצטרף לרשימת התפוצה, להסכים לקבל פרסומות. ודבר אחרון, זה חריג שאני קורא לו הסכמה שבשתיקה. אם אתה נמצא בעסקה עם מישהו, הלקוח מסר לך את הפרטים שלו, ותוך כדי שהוא מסר לך את הפרטים שלו, ניהלתם מסע ומתן על, או שעשית עסקה, או שניהלתם מסע ומתן לקראת עסקה, אז מותר לך לשלוח אליו פרסומות לגבי דברים דומים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מותר את זה רק בתנאי שאמרת לו מראש, שאתה לוקח את הפרטים ואתה תשלח לו פרסומות, ואפשרת לו להגיד לך שהוא לא רוצה, והוא לא אמר לך שהוא לא רוצה. בגדול, יש בזה היגיון. יש בזה היגיון. אני חושב שזה פשוט לא מתאים לעולם הדיגיטלי, כי בעולם הדיגיטלי פשוט שים צ'קבוקס, וכולנו נדע מה המצב. הבעיה עם הדבר הזה, זה שזה כאילו משאיר אותנו באיזה עלתה. לא ברור לך מה הסטטוס המדויק שלך. אתה שואל עכשיו את השאלה, איך אני יודע שהסכמתי? אז עזוב, פה אתה אפילו לא צריך לדעת שהסכמת, איך אתה יודע שלא אמרת להם לא? כן, זה הופך את זה ליותר מורכב מאשר את הדבר הקודם. זה היה מאוד מתאים לנגיד, נציג מחירות שאתה מגיע לקופה, והקופה אומר לך, תשמע, אני לוקח את המספר, תדע לך, אני אשלח לך איזה פרסומות. זה כאילו, זה מתאים, אין זמן עכשיו לכתוב, אתה לא רוצה לעשות, לסבך את חיי המסחר. אבל באינטרנט, יאללה, תוסיפו צ'קבוקס, זה יותר טוב, זה יותר בריא גם לכולם. גם זה טוב יותר לעסקים, כי אחר כך הם לא צריכים להסתבך עם השאלה של האם יש הסכמה או אין הסכמה.
זה נורא, אני לא יודע אם זה קשור אחד לאחד, אני נורא מזכיר לי שאתה, כל אתר אינטרנט חדש שאתה נכנס, אז ישר קופץ לך accept cookies, שזה תקבל עוגיות. אין לך אפשרות, אני לא רוצה cookies, ואם אתה לא עושה accept cookies, אז זה מסתיר לך חלק מהמסך. אז אתה תמיד עושה accept cookies כדי לראות את זה. וכנראה הקוקיז האלה זה אחרי זה אולי מטרגט אותך מבחינת פרסומות. זה גם חלק מהעניין, לא?
זה לא חשוב ספאם, כי פרסומות מתורגטות באינטרנט הן לא ספאם, גם מבחינתי. אני לא חושב שזה כאילו, במהותית זה לא ספאם, זה ללכת, אתה יודע, זה לקרוא עיתון ולראות בו פרסומות, לצאת החוצה מהבית שלך. זה לא באים אליך, זה אתה בא אליהם. זה מרגיש לי בסדר.
אוקיי.
התרגות יש לו איזושהי בעיה אחרת של פרטיות, וזה נכון. הדרך אגב, הדבר הזה מגיע ממה שנקרא מה-GDPR, שזה התקנות הפרטיות האירופאיות, שנכנסו לתוקף בערך לפני איזה שנתיים, ובגלל זה מאז אנחנו כולנו רואים את זה. אחד הדברים שיש שם זה הסכמה. עכשיו זאת דוגמה נהדרת למקום שהחוק עושה רק כאב ראש לכולם. זה עושה כאב ראש למתכנתיים שצריכים לעשות את זה, זה עושה גם כאב ראש לעסקים שצריכים לנהל את זה, וזה עושה גם כאב ראש לך בתור הגולש, כי אין מה לעשות, אתה תלחץ על accept cookies על כולם. הם רק כאילו מיידעים אותך בדבר העובדה שאתה יכול, אם אתה רוצה, לבטל את ה-accept cookies, על ידי זה שתעדכן את הדפדפן שלך. זה כל מה שהם אומרים שם, דרך אגב.
וואלה.
הם מסבירים לך, אתה יכול לנטרל קוקיז דרך הדפדפן.
אני זוכר שה-GDPR, באמת זה לפני שנתיים, האיחוד האירופי בעצם הוציא את התקנות האלה, אני זוכר שהיה שם את הזכות להישכח, שאתה יכול בעצם, כן. אתה סוגר.
להוריד תוצאות מגוגל, אגב, מה שדיברנו עליו מקודם.
כן, אבל ישראל היא לא חלק מהאיחוד האירופי, אז זו השאלה אם זה חל עליה או לא, אבל אנחנו כל כך בקשר עם אירופה, אז בגלל זה כל האתרים הישראלים גם היו צריכים איכשהו להוסיף את זה. נכון, זה הסיפור?
תראה, זאת שאלה יותר מורכבת.
כן.
האם זה חל עלינו, כן או לא? כנראה שעד כמה שאני מבין, זה לא חל עלינו. זה לא חל עלינו, כי אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופאי, והכללים של האיחוד האירופאי לא חלים עלינו. אבל אם יש לך אתר בישראל והוא מופנה כלפי העולם,
כן, אז
אתה תגיע גם לאיחוד האירופאי, זה בטח שוק משמעותי עבורך. יש לך את הזכות הזאת, אם אתה מקבל שירות מחברה שממוקמת באירופה.
כן.
זה שאלה של איפה החברה מוקמת.
כן, טוב, אני רוצה, זיו, אני רוצה כן אולי להתקדם אולי לדברים פרקטיים של איך בעצם מישהו יכול לתבוע או לעשות משהו לגבי ספמרים. אני חושב שהשאלה הכי קשה פה זה באמת לדעת מי הנתבע שלך. אתה יודע, אם מישהו עכשיו מתקשר אליי מקבר רחל, איך אני יודע מי, איזה עמותה זו? אתה יודע, אם אני אשאל אותם, אז הם ינתקו לי את הטלפון, לא?
כן, זאת אומרת, בדוגמה הזאת כנראה שכן. נתחיל בזה שכמו שאמרתי, יש לפעמים ספאם שאתה מקבל מגופים שהם לגיטימיים, זאת אומרת, לא בהכרח כל ספאם שמגיע אליך הוא כזה שמגיע ממקור שהוא עלום שם ואתה צריך לזהות אותו. אז אותם קל לזהות, אני שם אותם שנייה בצד.
כן.
עכשיו צריך להבין שיש העולם הזה של הספאם בעצם מורכב משני גורמים שונים, שאתם בדרך כלל, מי שמדבר איתך זה הגורם הראשון, זה ספק הלידים. לידים מלשון ליד.
כיוונים, כאילו.
כיוון, כן, כן. ליד עסקי. אז ספק הלידים זה בעצם חברה שמה שהיא עושה זה היא מוכרת לקוחות פוטנציאליים. היא אומרת לי, היא אומרת לעסקים, בואו, עזבו את השיווק, אנחנו נדאג להביא לכם לקוחות. תשלמו לנו 50 שקל ללקוח. ואנחנו פשוט נביא לכם אותם. עזבו איך אנחנו עושים את זה.
זה בפועל. זה בעצם חברות הדיבור שדיברת, או שזה משהו אחר?
לא. חברת הדיבור זה הפלטפורמה ששולחת. ספק הלידים זה מישהו ש... והיא בדרך כלל שולחת, לא אכפת לה לאן, בין הרשימה, היא תשלח לרשימה הזאת. ספק הלידים זה מישהו שיש לו, נגיד ה-IT שלו, הקינן הרוחני שלו זה כאילו הרשימות תפוצן, אולי זה מישהו שלקח הסכמות, לקח הסכמות מלכתחילה, יכול להיות שזה מישהו שיודע לפרסם בפייסבוק, יודע לפרסם בגוגל, יש ספקי לידים שהפעילות שלהם היא חוקית לגמרי, זה לא חייב להיות משהו לא חוקי.
אוקיי.
אבל בין הפעילויות של ספקי הלידים זה לשלוח אס-אמסים, בין אם נתת הסכמה ובין אם לא נתת הסכמה, ולהציע לך פרסומות, להציע לך שירותים. ומה שהן מציעות, כשהן מציעות שירותים, תשימו לב שהן אף פעם לא אומרות מי זה. הן אומרות, הלוואה, צריך הלוואה, בוא אלינו.
כן.
לא יודע מה, יש הלוואות הרבה, יש כל מיני דברים של החזרי מס, כל מיני תכנוני מס, אני יודע, עכשיו חזק הולך העניינים של למצוא כסף עבוד, כל מיני הר הכסף כזה.
למרות שהר הכסף זה משהו של המדינה, זה נשמע לי דווקא משהו לגיטימי.
כן, פשוט יש חברות שהן עושות את זה כתיווך.
אוקיי.
הן גובות מזה כסף, נותנות את זה בתור שירות, למרות שאתה יכולת לעשות את זה בעצמך.
כן.
אז מה שקורה זה שהחברות, ספקי הלידים האלה, הם שולחים הודעות, והם לא אומרים ממי זה. כשאתה חוזר אליהם, הם מדברים איתך, כן, אתה משאיר להם פרטים, אז הם יחזרו אליך לדבר איתך.
כן.
ואז הם יבדקו אם אתה מתאים ללקוח שלהם. אם אתה מתאים ללקוח שלהם, הם יעבירו את הפרטים ויגבו את ה-50 שקל.
שהלקוח שלהם זה בעצם השחקן השני בעצם. זה השלב, זה מאחורי הווילון, מה שנקרא.
נכון, ואז הוא יחזור אליך, ויגיד לך, פנית אלינו, בוא, הנה, זה השירות, ככה זה עולה כך וכך. ואז אתה כבר מדבר עם הגוף הזה. עכשיו, בדרך כלל מה שצריך לעשות אם אתה רוצה, לאכוף בסיטואציה הזאת, כנראה שאין הרבה ברירה, אלא להשאיר פרטים, לעבור את שיחת הטיוב הראשונה עם הנציג של ספק הלידים, לדבר איתו, להראות כאילו אתה מתעניין בשירות, לעבור הלאה ללקוח שלו, ואז כבר יהיה שם של ספק אמיתי. למה? כי הספק הלידים יודע שיש את חוק הספאם.
כן.
הוא יודע שהוא עובר על חוק הספאם. אז מה שהוא עושה, זה הוא לא נותן לך שם אמיתי. או שהוא ייתן לך שם פיקטיבי, שתשאל אותו איזה חברה, או שהוא ינתק לך,
כן.
או שהוא גם יעשה את הדבר הכי נורא, וזה ייתן לך את השם של המתחרה שלו.
אוקיי.
אני יכול להגיד לך שלמשל, היה לנו איזה סיפור אחד, ש... הייתה תקופה שהיה הרבה פעמים משכנתאות, והספק הלידים נתן איזה שם פיקטיבי, איזה המרכז למשכנתאות, ואז הגיע לחברה עצמה, שהיא כבר אמרה את השם האמיתי, כן? כי היא באמת רוצה למכור, היא תעשה גם הסכם, אתה יודע, היא תביא לך בחוזה את השם האמיתי שלה.
כן.
ואז נשאל הנציג, תגיד, אבל מקודם אמרו לי שם אחר, מה העניין? אז הוא אומר, תשמע, זה פשוט עניין של ספאם, הם מפחדים לקבל כנס בגלל ספאם, אז בגלל זה הם אומרים את השמות האלה, זה לגיטימי לגמרי. ככה הסביר על זה, כי כולם יודעים מה הסיפור פה, כולם מכירים את זה. עכשיו, ברגע שהגעת לחברה עצמה, אותה אתה תוכל לתבוע, וכשהיא תגיע לבית משפט, היא גם כנראה תגיד לך מי הספק הקלידים, ותגיד לך לתבוע אותו, או שבעצם ספק הלידים ישלם את הכל גם ככה, זאת אומרת, הוא יכול שהוא יממן את ההגנה המשפטית,
זה מה שנקרא בהגה המשפטית הודעה צד ג'
כן, כן,
זה הודעה צד ג' שכאילו זה, בעצם אומרים, אל תתבע אותי, זה הוא.
נכון, 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 הרבה פעמים אל תתבע אותי, זה הוא, והרבה פעמים מה שקורה באמת בפועל,
שאת בועד שניהם.
כן, כן, רק אתה פשוט, קשה לך לדעת מי זה, זה הכל.
כן.
קשה לך לדעת מי זה. בגלל זה תביעות נגד ספקי הלידים זה דבר שהוא הרבה יותר מורכב והרבה פחות קורה. הרבה יותר קל להגיע לחברה הסופית ושיתסתדר עם הספק שלה, מי שעשה לה תמורת 50 שקל, הבטיח לה לקבל לקוח, ובמקום זה היא קיבלה תביעה. וזה הרעיון של החוק. אני הולך שהרעיון של החוק באמת זה להגיד, פעם ב, כשאתה שולח ספאם פעם ב, אתה נופל על מישהו שהוא פרייר, או שזה מתאים לו, לא משנה, אם זה לא חייב להיות פרייריות, זה מתאים לו, ולכן אתה תרוויח מזה כסף, לכן זה כדאי לך כלכלית. החוק אומר, פעם ב, גם תיפול, לא רק על בן אדם שאולי זה שווה לו, זה גם בן אדם שיתבע אותך.
כן.
והבן אדם הזה שתובע אותך, הוא צריך לאזן, שאנחנו צריכים שיהיו מספיק אנשים כאלה, שיתבעו, כדי שהתופעה לא תהיה כלכלית. בסוף, זה רק כלכלה. אם הכלכלה לא תשתלם להם, הם יפסיקו, ואז אני אוכל ללכת לעשות דברים יותר כיפים מאשר להגיש תביעות על ספאם.
אוקיי, אז אתה יודע, נגיד אני עכשיו רוצה לתבוע, אז באיזה בית משפט עושים את זה?
אתה יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות. בית משפט לתביעות קטנות, מותר לך להגיש את התביעה בבית המשפט שבמחוז שבו אתה גר, זאת אומרת, בעיר שלך או בערים קרובות, או בעיר של הנתבע.
זהו, זה הולך באמת לפי איפה שהנתבע ממוקם, ואז אתה צריך לדעת מי הנתבע שלך ואיפה הוא ממוקם.
אתה צריך לדעת מי הנתבע שלך בשביל להגיש את התביעה, איפה הוא ממוקם, כנראה שגם כדאי שתדע, אבל זה כנראה לא צריך, ברגע שאתה יודע מי הנתבע, זה כנראה כבר קל. אז אני אגיד שנייה, פשוט אני אגיד, אתה צודק שבדרך כלל בדיני, בסמכות מקומית, הסמכות היא לפי המקום של הנתבע.
כן.
יש שני חריגים, אחד זה המקום המעשה, והמעשה נחשב איפה שקיבלת את ה-SMS, וזה יהיה בבית שלך, אתה יודע, באזור המגורים שלך, ולכן זה גם יהיה מקום שאפשר לעשות את זה, וגם יש חריג מפורש, שמדבר על שיווק באינטרנט, ולכן אימיילים ודברים כאלה, שזה חל בהם, ואז אנחנו גם כן, או במקום של הנתבע, או במקום של התובע.
כן.
ואני אגיד שנייה, ואולי אם ברשותך אני אתן לך גם בסוף לינק, שתפרסם, יש לנו קבוצה בפייסבוק, שנקראת זה זה ולזה, ששם אנחנו מנסים לעזור לאנשים, אז הרבה פעמים מעלים אלינו פרטים ושואלים מי זה, את מי אנחנו טובים, ובאמת יש לנו חבר'ה שמאוד מוצלחים באיתור, לפעמים גם אם יש לך את השם, למצוא את העוסק המורשה זה לא כזה פשוט, ולמצוא את החברה שעומדת מאחורי זה לא כזה פשוט.
כן.
וזה לא בהכרח משהו שאפשר ללמד אותו, אתה יודע, באיזה שיחה קצרה, את כל המקרים ואת כל הפעמים איך לעשות את זה, אז אנחנו באמת שם מנסים לעזור. יש גם כן שם גם דוגמאות לכתבי תביעה, וקצת הסברים לאיך מנהלים מסע ומתן על הדברים האלה, למה אנחנו חושבים שכדאי להסכים ומה לא כדאי להסכים. למשל, אנחנו כעמותה, אנחנו חושבים שאחד הדברים הכי רעים שיכולים להיות בספאם, זה הסכמי פשרה סודיים. אנחנו חושבים אנחנו רוצים שכולם ידעו את המידע, אנחנו לא רוצים שזה יהיה סודי, אנחנו גם לא רוצים שאם הגשת תביעה שתסכים לזה שידחו אותה, כי אחר כך הספאמר בא ומספר לכולם ש... תבעו אותי כבר בעבר ודחו את התביעה, הנה תראו, זה נדחה. כן? בפועל הוא שילם לך 1,000 שקל וביקש, ותמורה לזה דחיתם את התביעה, אבל הוא יציג את זה לאחרים כאילו התביעה לא הייתה מוצדקת.
כן, אבל זה לא אומר שמישהו אחר לא יכול לתבוע אותו על אותו עניין.
לא, יתבעו אותו, זה נכון, אבל אתה יודע, זה בסוף, כשאמרתי, הרבה פעמים התביעה זה לא דבר שקל לאנשים לעשות. ואם מציגים לך שהנה, היו לי נגדי 10 תביעות כבר, וכולן נדחו, אתה אומר, טוב, שנייה, אולי אני לא מבין משהו.
כן.
כן, אבל באמת היו נגדו 10 תביעות, והוא שילם לכולם. רק ש, אתה יודע, ככה הוא מקווה שה-11 לא תגיע. ושוב, זה משתלם כלכלית. הייתה חברה, היה את הסיפור של קרקעות בקרקור.
כן.
קרקעות בקרקור היו חזקים לפני זה, לא יודע, 6-7 שנים, והם היו נתפעים ממש 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 המון. הייתה להם נציגה שהייתה מגיעה באופן קבוע לבית המשפט, וכל תיק, הייתה טוען, זה לא אנחנו, ונסה לשכנע את בית המשפט שזה לא הם, כמעט אף פעם לא הצליחה. אבל מה שכן, התביעה לא הייתה מתקבלת ב-100%, היו נותנים לה 600 שקל במקום 1,000 שקל, 300 שקל, 500 שקל הודעה, דברים כאלה.
והכל במסגרת, הכל במסגרת הסדר ולא פסק דין מן הסתם.
גם וגם, יכול, זאת אומרת, הרבה פעמים מגיעים להסדר, מגיעים למה שנקרא 79א, בואו, אני לא אכנס לאגם משפטית.
כן, זה כאילו הסדר, אבל זה קבל תוקף של פסק דין בעצם.
כן, הרבה פעמים זה היה ב-79א, ככה בהסדרים כאלה, והרבה פעמים זה גם בית משפט היה משתכנע לו, שזה לא המקרה שצריך לתת בו את המקסימום.
כן.
וגם דעתי היה לפני פסק הדין ההלכה בעניין גלדברג נגד קלאב רמון, וחזני נגד סדבנית, ושתי הלכות שהגיעו בהפרש של שבוע, פסקי דין של העליון, שזה הפעם ראשונה של העליון התעסק בחוק הספאם, ומה שהוא קבע בשני פסקי הדין האלה, וזה מה שחשוב, זה שנקודת המוצא בפיצוי בספאם זה 1,000 שקל. אתה מתחיל מ-1,000 שקל. אם יש סיבה טובה, אתה תוריד, אבל אל תתחיל, אל תשאל מה נכון לעשות בין 0 ל-1,000, אלא תגיד, אני מתחיל מ-1,000, והאם יש סיבה טובה להפחית.
זה 1,000 על כל הפרה בעצם, זה אולי זה...
1,000 על כל הודעה, כן.
1,000 על כל SMS בעצם.
כן.
אוקיי.
Okay. יש הרבה כסף בנייד שלכם. יש הרבה כסף פוטנציאלי בנייד.
אתה יודע, על פניו כן, אבל עובדה שאתה יודע, אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים את זה. כן, אולי נגיד למאזינים שבית משפט לתביעות קטנות, זה בית משפט שהוא לפי החוק, אז אין שם ייצוג משפטי. זאת אומרת, זה לאנשים באמת הדיוטות, לא עורכי דין, אפשר באמת לבוא, אפילו אם אתה לא מבין ואתה לא עורך דין, אתה יכול להגיש תביעה, וזה הכל, כל הפרוצדורה היא די ככה מאוד לקס וקלה יותר. ולדעתי גם אפשר, יש גם דוגמאות לכתבי תביעה גם בעמוד פייסבוק שלכם, של הזה זבל זה, נכון?
נכון.
אבל באמת השאלה, אני מבין למה אנשים נרתעים מזה, אתה יודע, זה עכשיו לתבוע מישהו, זה לא, מישהו לא מתעסק בזה, אז זה ככה...
נכון, וגם בסוף זה רק 1,000 שקל.
כאילו, זהו, וגם...
אבל 1,000 שקל זה לא כל כך הרבה כסף.
כן.
1,000 שקל זה נחמד בשביל מכתב. אם הייתי שולח מכתב ומקבל 1,000 שקל, וואלה זה שווה. בשביל שעה עבודה, שעתיים עבודה לקבל 1,000 שקל, זה סבבה. הבעיה שאם אתה הולך לבית משפט, אתה נמצא ב-3-4 שעות בבית משפט, אתה יודע, תגיע למצב שהשקעת 10 שעות, קיבלת, במקרה הטוב, קיבלת 1,000 שקל.
וגם בוא נגיד, שאם אתה תובע, אז אולי רק עוד חצי שנה אתה תראה שופט אולי.
נכון, אבל אני אומר, שאלת הזמן נטו. אני יכול להגיד לך שהיה איזה תיק אחד שהגיע בחור שהיה מגיש תביעות, היה מגיש לא מעט תביעות, והוא אמר שהוא הפסיק. שאלו אותו למה הפסקת, אז הוא אמר, תשמע, נמאס לי מזה, והרגעתי ממסקנה שזה לא מספיק משתלם לי כלכלית, אז די, לא רוצה. עכשיו, אני מבין את זה, אני חושב שזה גם תלוי בכמה כסף אתה מרוויח ביום יום שלך, ואותו בחור מרוויח יפה. אבל אני, השאיפה שלי זה שיהיה לאנשים, העניין הזה של הגשת תביעה תהיה כמה שיותר נגישה ופשוטה לכולם, בשביל שזה יהיה להם משתלם. אם זה יהיה להם משתלם, אז הם יגישו יותר. בסוף כלכלה עובדת. זאת אומרת, אני מאוד מאמין בכלכלה. אני חושב שהכל התשובה להכל פה זה כלכלה. יהיה מספיק תמריץ לאנשים להגיש תביעות, אז יגישו תביעות, ואז יהיה מספיק תמריץ לספאמרים להפסיק לשלוח ספאם. זה הכל תמריצים כלכליים.
אז אם מישהו רוצה בעצם להתייעץ בעניין הזה, אז אפשר ללכת באמת או לעמוד של הזה זבל זה, או פשוט לחפש את הדף של העמותה שלכם וליצור איתכם קשר, לא? ואתם גם בעצם, חלק ממה שהעמותה עושה זה גם לסייע לאנשים בעניין הזה, לא?
כן, אנחנו פשוט עושים את זה דרך הקבוצה הזאת, הזה זבל זה. זה קבוצה של העמותה. זאת קבוצה של העמותה, שהעמותה מפעילה והמתנדבים של העמותה נמצאים שם, ונותנים מענה באמת לכל השאלות וכל הפניות. בואו לספר עוד דבר אחד שאנחנו עכשיו עושים בעמותה, שהוא גם כן פעילות חדשה אצלנו יחסית. אנחנו עכשיו מפתחים אפליקציה.
זה מצחיק, כי בדיוק באתי לשאול אותך על זה.
אז אנחנו מפתחים עכשיו אפליקציה שהמטרה שלה זה, קודם כל לזהות לך את ה... שאנחנו, אתה יודע, מהצד שלנו אנחנו רוצים לקבל מידע. אנחנו נשמח לדעת כמה ספאם יש ואיזה סוג ספאם, וכל מיני מידעים שאנחנו יכולים לקבל מההודעות עצמם ומהציבור. אז אנחנו מצד אחד רוצים לקבל את המידע. אני אגיד שאנחנו, כשאנחנו עושים את המידע, אנחנו לא עושים שום מידע פרטי עליך. אנחנו לא שולחים הודעות, אנחנו לא שולחים מידע את התוכן של ההודעות שלך אלינו, לשרת. הכל מחושב רק במכשיר שלך. אז אנחנו לא רואים את ההודעות, אלא אם כן תשלח לנו, תדווח על זה, זה ספאם, ולכן תשלח לנו את התוכן. אחרת אנחנו רק מקבלים מה שנקרא מטה דאטה, ולא את התוכן עצמו. אנחנו גם לא נשלח שום דבר שהוא נמצא באנשי הקשר שלך, לא? וגם אנחנו לא מקבלים, גם אם אנחנו שולחים את התוכן, אנחנו לא מקבלים את ה-URL'ים, וזה מתוך איזושהי הבנה שלפעמים ה-URL עצמו הוא גם כן איזשהו משהו אישי.
כן, URL'ים זה הכתובות של האתרים עצמם, כן.
כן, אז זאת הסיבה שאנחנו רוצים את זה כאפליקציה. הדבר שאנחנו נותנים, הערך שאנחנו נותנים, זה אנחנו נותנים לך את האפשרות לדעת אם יש איזושהי הודעה מסוימת שעליה מתגבשת תביעה. עכשיו נגיד, 100 אנשים קיבלו את אותה הודעה, אנחנו לא צריכים להוכיח 100 פעמים את התביעה הזאת. מספיק מוכיח אותה פעם אחת, ונגיד אוקיי, ואנחנו כולנו קיבלנו אותה. ואז אנחנו מארגנים את זה בקבוצה, בתביעה קבוצתית. אז זאת אפשרות אחת.
מה, בתביעה ייצוגית אתה מתכוון?
לא, תביעה קבוצתית.
אוקיי, שמה, שפשוט, הרבה טובים, כאילו בתור, 50 טובים.
כן, התביעה הראשונה הזאת שנוסתה הייתה עוד לפני מהעמותה, אבל של אחד המתנזבים אצלנו, שהוא ארגן אותה, זאת התביעה של... אני חושב שהם בערך 80 תובעים התארגנו בבית המשפט לתביעות קטנות בקריות.
אוקיי.
והם קיבלו פסק דין של משהו כמו 700,000 שקל בתביעות קטנות.
יפה.
על ספאם. כן. זו הייתה תוצאה יפה. אז זו התביעה הקבוצתית הראשונה שאני מכיר בתחום. מאז התארגנו עוד כמה קבוצות כאלה, בגדלים יותר קטנים, כי באמת 80 טובים זה מטורף, ובדרך כלל כדאי לעשות את זה כבר עם עורך דין, וכיוון שלוקח איזה עורך דין אחד על 20 טובים, אז מבחינת העלויות המשפטיות זה גם יש בזה סוג של היגיון.
כן.
אז זה דבר אחד, נוסף שאנחנו עושים שם.
אבל רק נגיד שהאפליקציה נראיתי, היא רק לאנדרואיד נכון לעכשיו, היא לא באייפון.
כן, זה אתה נוגע בנקודה כואבת, כי גם אני איש אייפון.
כן, אז מתי יהיה באייפון, שגם אנחנו נהנה?
יש בעיה טכנית באייפון. אייפון לא נותן גישה ל-SMS'ים בתור הגדרה, אז זה קצת יותר מסובך. אני לא יודע אם יהיה לזה פתרון לצערי.
אם מישהו מאזין והוא יודע איך עושים את זה באייפון, אז צרו קשר עם עמותת על ספאם, ואז אולי ככה נפתור את זה.
ודבר אחרון שאנחנו נותנים שם זה גם מידע על תביעות ייצוגיות. כמו שאמרת מקודם, חשבת שאני מדבר על תביעה ייצוגית, אז באמת יש גם תביעות ייצוגיות בספאם. ובסוף של תביעה ייצוגית בדרך כלל אתה מקבל את כל הציבור שקיבל את ההודעה הזאת זכאי להטבה. הבעיה שהציבור לא תמיד מודע להטבה ומפרסמים את זה בעיתונים אולי.
זהו, מי קורא היום את הסוף של העיתון לראות שמה... אמא שלי קוראת המודעות אבל לפעמים, אתה יודע, לראות מי מת, אבל זה ליד זה אולי, אתה יודע.
כן, אז באמת מי קורא את זה, זאת בשעה טובה, אז אנחנו עוקבים, וכשאנחנו מזהים תביעה כזאת, ושיש הטבה, אנחנו מנסים דרך האפליקציה לכל מי שקיבל את ההודעה הזאת, שאנחנו רואים שיש לו את ההודעה הזאת, להודיע לו, תשמע, אתה באופן קונקרטי, אתה זכאי לדבר הזה, בוא, קח את הטבה שלך, אתה זכאי.
כן.
אז זה עוד דבר שאנחנו עושים שם דרך האפליקציה. הכל שם, באמת, זה האפליקציה זה באמת בחיתוליה, שאפשר לעשות שם דברים מאוד יפים. אבל גם זה, הכל בהתנדבות ובתקציבים מאוד זהומים. אנחנו בסוף עמותה קטנה, אני חושב שגם, אני אמרתי לך את זה, שיחת הטלפון בינינו, שבסוף אנחנו מתעסקים במשהו שהוא, בוא, לא כזה, מי יודע מה... חשוב, אני, כאילו, יש דברים הרבה יותר חשובים והתקציבים בהתאם, גם כן. זה לא שאנשים, הדבר הראשון שהם רוצים זה לתרום לנו, בדרך כלל הם חושבים על ילדים חולים הרבה לפנינו.
כן.
ובצדק.
כן.
בצדק. אז זה לא שיש לנו איזה תקציב מאוד גדול, אנחנו נסים להצליח מה שיש לנו, במעט שיש לנו, בכל זאת הרבה מתנדבים, אנשים שהעניין בוער בהם, בכל זאת מצליחים להשיג הישגים מדי פעם.
זה באמת שאלה טובה, אם מישהו רוצה באמת לתמוך במאבק ולהתנדב אצלכם, אז מה, איך זה נראה בעצם, מה, להיות פעיל בעמוד פייסבוק בעצם, או הוא צריך שיהיה לו גם הבנה משפטית, זה משהו שצריך שיהיה?
לא בהכרח, זאת אומרת, יש לנו כל מיני סוגים של אנשים שעושים כל מיני דברים שונים, אין ספק שחלק גדול מהפעילות שלנו היא פעילות משפטית, ולכן אנחנו מערבים אנשים שהם עורכי דין או משפטנים, אני אגיד שיש לנו גם כמה אנשים שהם לא משפטנים והם מוצלחים יותר מעורך דין הממוצע. בסוף...
קורה, מה לעשות, כן? בסדר.
לא, אתה יודע, אני אומר את זה בתור עורך דין, בסוף זה לא תורה מסיני, זה לא כזה מורכב.
כן.
אז יש את הדברים האלה, אבל יש גם עניינים, נגיד, טכנולוגיים, לפתח אתר, לפתח אפליקציה, זה דברים שהם לא קשורים לחלק המשפטי בכלל.
כן, כן.
זה מסוג הדברים שאנחנו עושים, אבל כן, עקרונית הפנייה אלינו זה דרך הדף הפייסבוק, או דרך הקבוצה, ומשם רוב החיבורים שלנו נפרים.
טוב, בסדר, זיו, לפני השאלה שאני תמיד שואל בסוף כל פרק, אני כן, שאלה אולי לא קשורה, אבל כן קשורה, כי אתה דיברת על זה קצת, אתה יודע, דיברת על האפליקציה, ואמרת שלא קוראים את ההתכתבויות, ולא, זה רק המטה דאטה, שמטה דאטה זה בעצם איפה אתה נמצא, וזה יותר ככה ה-level up של המידע, ואתה בטח שמעת, כי כולם שמעו על זה, שוואטסאפ רוצים בעצם לשנות את התנאים שלהם, וכולם פתאום נבהלו שוואטסאפ עכשיו ידעו מלא דברים עלינו, וכולם אמרו בוא נעבור לטלגרם, בוא נעבור לסיגנל, סתם מעניין אותי, מה אתה אומר על וואטסאפ, להישאר בוואטסאפ, או שזה יותר מדי, ידעו עלינו יותר מדי, עוד כמה חודשים?
תשמע, ידעו עלינו, כאילו זאת שאלה טובה, אני לא בטוח שמשהו השתנה מהותית, עם ההכרזה הזאת, אני לא מספיק מכיר את הפרטים, אבל עד כמה שאני מבין, זה לא שזה שינוי מהותי, זה היה רק יותר הכרזה עקרונית של שהבהירה את המצב יותר מאשר ששינתה אותו. וזה שפייסבוק יודעים עלינו המון, הם יודעים עלינו המון. וגוגל יודעים עלינו המון, הם יודעים עלינו המון. ודרך אגב, אני חייב להגיד, מגיע להם. גם לוואטסאפ די מגיע. בסוף, זה תוכנה שכולנו משתמשים בה המון, ולא שילמנו שקל. אם לא שילמנו, מישהו צריך לשלם, כאילו, משהו צריך להניע את זה. שוב, דיברתי על כלכלה, הכלכלה עובדת. אז אנחנו המוצר, זה באמת, כן. באמת העניין הזה. אני חושב שפרסום במידה ראויה הוא דבר סביר. אני חושב שזה שאני משתמש בג'ימייל, ובג'ימייל שלי יש לי פרסומות, זה נראה לי לגמרי הוגן. כמו שזה נראה לי הגיוני, שאני נכנס לוויינט, ויש שם פרסומות, כאילו, מישהו צריך לשלם על זה, בסוף.
למרות שנגיד למאזיננו, שאם אתם לא יודעים עדיין, אז יש משהו שנקרא אד בלוק, ואפשר ככה לא לראות פרסומות.
כן, זה פתרון טכנולוגי שאני חושב שהוא, לא בטוח שהוא תמיד אגון.
הוא גם לא תמיד עובד, וכל פעם
זה נכון, הוא לא תמיד עובד, זה מלחמה כזאת טכנולוגית.
בדיוק, בדיוק, כן.
אתה פותח את האד בלוקר, אז הם כבר מזהים שיש אד בלוקרים, ואז הם אומרים לך, אם אתה לא מבטל אותו, אנחנו לא נותנים לך, אבל אני אומר באמת, בסוף, זה קצת כמו להיכנס בלי כרטיס. להיכנס לראות סרט בלי שלם על הכרטיס.
כן.
התשלום שלך על הכרטיס זה לראות את הפרסומות.
כן.
אתה יודע מה? אל תראה את הפרסומות, אבל שהם יחשפו אצלך. אתה לא צריך להסתכל עליהם, אתה לא צריך לחוץ עליהם. זה שמציגים לך את הפרסומת, זה מה שמאפשר להם לממן את כל האופרציה הזאת. אז יש עניינים של פרטיות, ויש עניינים גם כן של כמה נכנסים אליך. אני לא יותר מדי... מחסידי הפרטיות שיותר מדי חושבים ש... אל תדעו עליי שום דבר.
כן.
אני כן עושה כמה דברים שהם מגנים לי על הפרטיות פה ושם, אבל בגדול, בעניין הזה, דרך אגב, אצלי, איך שאני עובד, אז פייסבוק לא יצליחו להצליב את המידע שנמצא אצל גוגל, כי אני מבחינתם נראה אדם אחר. יהיה להם מאוד קשה לחבר אותי. כי אני לא נתן להם, כי הם לא קיבלו את אותו אימייל. הם יחשבו שאני אדם אחר, לא הבינו שאני אדם. ויש עוד כמה פעולות שאני עושה שהן קצת מגינות לי על הפרטיות שלי. אבל באמת, בסוף אני חושב שיש איזשהו סטנדרט שאנחנו כולנו כבר התקבענו אליו, צריך שיהיו חוקים שיגדירו את הגבולות העיוניים, אבל להעביר את המידע שנמצא בוואטסאפ, ואפשר להשתמש בו בוואטסאפ בשביל פרסומות, בשביל להשתמש בפרסומות בפייסבוק, תשמע, חייב להגיד לך שזה דרך שפייסבוק ירוויחו כסף מוואטסאפ, מבלי שהם דוחפים לי פרסומות בוואטסאפ.
כן.
ובלי קשר, אני משתמש הרבה בטלגרם.
כן, כדאי. טוב, אני...
גם יותר נוח.
טלגרם זה מאוד נוח, אבל יש פה מה שנקרא The Network Effect, שאתה בגדול הולך לאיפה שכולם נמצאים, אתה יודע, יש גם מתחרה לפייסבוק שנקרא MeWe, שהם כאילו כמו פייסבוק שלא לא לוקחים לך את הפרטיות, אבל כולם בפייסבוק ואף אחד לא ב-MeWe, אז זה גם עניין.
נכון, נכון, נכון. אז טלגרם, אני חושב שבזכות הסיפור הזה של וואטסאפ, די הרבה חבר'ה נכנסו לי לטלגרם, אז אני יכול לעבוד דרך שם בקלות.
כן. טוב, אני רוצה באמת לשאול את השאלה שאני תמיד שואל, למרות שאני לא יודע כבר נשאר מה, שאני תמיד שואל בסוף כל פרק, אם יש משהו שלא שאלתי, ואתה אומר, וואו, איך הוא לא שאל את זה? כי יש לי תשובה מצוינת, אבל דעתי, לא יודע, יש משהו שלא דיברנו עליו?
אני חושב שיש המון דברים שלא דיברנו עליהם. בסוף, באמת, אם נכנסים פנימה, יש המון דברים שלא מדבר עליהם.
כן.
אבל אני חושב שבכל די הקפנו את הבייסיקס.
כן.
די נראה לי שעברנו על הדברים האלה. אם מישהו מהמאזינים רוצה לבוא ולעזור להילחם בתופעה, אז מוזמנים להגיע לנו לפייסבוק, נשמח לראות אותם. לצערי אלינו במיווי.
כן, טוב, אז באמת בפייסבוק, והדף זה נקרא זה זבל זה.
הקבוצה.
הקבוצה.
זה זבל זה, והדף של העמותה זה עמותת אלפא.
יפה, אוקיי, אז יש קבוצה ויש דף. בסדר, אז בואו, אתה יודע, אז נקווה שזה יגיע יותר למודעות, ואולי יותר, בינתיים שניים, שלושה יתבואו יותר, ומבחינה כלכלית זה יגרום לזה שיהיה פחות ספאם במציאות חיינו.
בהחלט.
טוב, בסדר, אז עורך דין זיו גלסברג מעמותת על ספאם, אז תודה רבה שהתארחת אצלי.
תודה רבה.
תודה, תודה. טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם עורך דין זיו גלסברג מעמותת על ספאם. אני חושב שהקו התחתון פה הוא שכנראה הציבור, אנחנו, נאלץ לעשות כמה תביעות בשנים הקרובות בענייני ספאם, עד שהעניין הזה ייעלם מחיינו. בכל אופן, אולי לא שמתם לב, אבל בזאת תסתיים לו פרק מספר 20 של הפודקאסט הזה, מה שאומר שנגמרה לגמרי העונה השנייה, ככל עונה זה 10 פרקים. הנגזרת המיידית של זה זה שאני יוצא להפסקה ולמרגוע כדי לאזור כוחות, אבל אל חשש ואל דאגה, אני אשוב בעתיד לעונה נוספת, לעונה 3. אז תודה רבה לכם שהזנתם ונתראה בקרוב, שיפעל לא עוד מלנת אלפים זמן. ביי בינתיים.